ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו בעמוד ביזיין ביום השלישי. מה יש בבקשה בין הסוף הפסוק הקודם? הלך על המקום שאמר לו אלוהים ביום השלישי, מה יש פה מגרה שצריך להתייחס אליו? מבחינת הזמנים, מה כתוב בפסוק שלפני זה? מבחינת הזמנים. תענו בפסוק. מה כתוב? וישכם אברהם בבוקר ואחרי חמו, מגיע שנערה ביתו. ובקה זה עולה, ויקום יהיה לך מקום אשר ויהיה לו אלוהים. מתי זה יתרחש?
ביום הראשון.
ביום הראשון? באותו יום שאברהם יוצא לנגב.
רגע, ביום השני.
עוד פעם?
רגע, ביום השני.
מה קרה בין היום הראשון לבין היום השלישי? הם ישנו, הם קמו, הם עשו התאמנות בוקר, מה עשה שם? מה קרה? לא כתוב.
כנראה זה לא חשוב, לא כתוב.
למה? אולי אתה צודק, זה אחת האפשרויות. אבל למה מה שאתה אומר לא הגיוני?
שמדרש.
סליחה. בינתיים עושים סבים לב, אני לא מדבר על המדרש, אני מדבר על ההבנה בפשט, כלל גדול שאני מזכיר אותו כמה וכמה פעמים. המקום שהמדרש אומר משהו, קשה לו משהו בפשט. המדרש לא נתפל סתם בפשוט. אני חושב שאני יכול להוכיח את זה ברוב המקרים. יש מקומות שאני לא יכול להוכיח, אבל זה פשוט. כי אם לא היה קשה משהו, המדרש לא היה, לא היה מצרף לדעתו. אדם שאומר איזה רעיון, הוא צריך להגיד את כל הרעיון מתחילתו עד סופו. אם הוא לא אומר, אז קרה פה משהו. אז יש משהו מגלה.
אולי סתם
הלכו בשביל.
אולי סתם הלכו.
אולי?
יום שלם, סתם הלכו.
למה אתה לא צודק? אתה מתאר לך שהאנשים שמחפשים עכשיו את שלושת החטופים הולכים סתם. אפשר להגיד כבר שבוע ימים שאלפי חיילים מסתובבים. אתה מתאר לך שיש איזה חייל שמסתובב סתם. ויש לו קודם כל כל אחד, אני אבל נעזור את המוטיבים הנפשיים. כל אחד רוצה להיות חייל מסתיים שהוא יגלה אותה, שהוא יהיה, הוא אולי מסתתר משהו, הוא בינתיים תופס את זה על מה, הוא תופס כל מיני חמאסניקים, יש לו מוטיבציה, אבל זה סתם. למה אי אפשר להגיד פה סתם? האנשים הללו הולכים למגמה, הם הולכים, קודם כל עץ ההליכה למגמה כבר לא עושה סתם. ב' זה מפליט, נניח, נניח שחלק מהחיילים הללו היא יחידה מובחרת, יש הידיעה סמויה שהם נמצאים שם. וצריכים להניח לשם ממעט, הם הולכים כל רגע סתם, הוא הולך כל רגע במוטיבציה. אם אני הייתי צריך להסריר את אותה חוליה מובחרת שהולכת לנגל אותה, יש חצי שנייה של סתם. כל הזמן יש דברים שמעסיקים אותו, כל הזמן יש דברים שמניעים אותו. הם הולכים לאיזו מגמה, ממש סתם. זה מה שדיברנו קודם, שהסיפור שותק, אבל השתיקה הזאת מלמדת. השתיקה הזאת אומרת גם ש... מי שכתב את הסיפור הזה לא רצה להגיד לך, תחשוב אתה לבד. תחשוב אתה לבד מה הרגשות האלה. נקרא לדוגמה על השואה. אנשים, כשאנשים עלו לרכבת לאושוויץ, אז יכול להיות שהם עברו עליהם ימים סתם. מתח, סיפור, דאגה, מחשבה, כל מיני דברים. זה לא היה טיול שהוא הסתובב לו בגינה וככה. זה מה שהתורה דווקא גירתה אותה. נרקה אותנו שאמרה, תחשב אתה, אני לא יכולה לדבר בין ראשון לשלישי. למה אני יכולה לדבר ביום השלישי? כי ביום השלישי היה כבר איזה מעשה, בשני לא היה לו כזה חוץ מהליכה. המילה האחרונה הייתה ויקום וילך, הוא כל הזמן הולך. ומאוד חשוב לנו לדעת מה הוא עשה, מה הוא חשב, מה הוא הרגיש בהליכה הזו. אז לכן כל מיני מילויים של סיפורים, של דברי חז"ל במדרשים, הם נכנסים כאן במקום שהייתי מצפה שיגיד משהו. ותראו איך הרב, בלי שהוא ניסח את השאלה, כתב, סתומים וחתומים הם הדברים. המאורעות הנפשיים הנפלאים אשר עברו על האב הקדוש במשך הזמן של שלושת ימי ההליכה. כל מה שדיברנו על השתיקה כתוב כאן. זאת אומרת, הוא אומר, התורה בכוונה סתמה, היא חתמה, היא נלגה על פני זה והשאיר, זה דברים שקשה אפילו להביע אותם, אבל הוא רמז לך על המסגרת. אי אפשר שיבוארו ויפורשו ויבוטו מצפוני קודש קודשים אלו. זאת אומרת, יש דברים שבגלל קדושתם, בגלל הפניות שלהם, בכלל אי אפשר לדבר עליהם. אין לכם דוגמה דומה לזה. למעשה, כשנכנסים לעבודה, אז לא מדברים. טוב, אני אמצא לא עכשיו. כאן בעולה של ראייה, היתרון אני חושב בולט מאוד, שיש דברים ש... על כל פנים, קאנט אמר במפורש שאי אפשר שיבוארו ויפורשו מתכוני פוליטיות. זאת אומרת, השתיקה היא מכיוון שאין לה כוח ביטוי. אנחנו מכירים נניח את ההבדל בין מעשה לבין דיבור. יש מקומות שבהם אתה מציע לבטא את עצמך במעשה, ויש מקומות שאין ברירה ואתה... יש מקומות שלדבר אתה כבר לא יכול. לדבר אתה לא יכול מכיוון שזה מגיע למדרגה שאי אפשר להתבטא. זה מה שקרה פה. אז כמובן, מה קשה? אם נהיה עקביים למהלך הזה, אז למה בסוף הוא כן דיבר? הרי בסוף הוא כן דיבר. אז מה? לפי מה שאתה מציע, אז אי הדיבור זה הביטוי הגדול ביותר. אז למה פה הוא כן דיבר? זה מה שהוא כותב. אמנם, למרות שהשתיקה אמורה לבטא את הכל, מה שהופיע ביום השלישי, שבא אור הקודש ברום מוזו, ובמקום שהיה צריך לבוא דיבור, אמירה לייחד את ההר, מאיפה אתה יודע, מפני שהרי הקדוש אמר לו לכתחילה, הלכה נערים אשר אומר אליך, ואנחנו כל הזמן עוקבים מתי יבוא הדיבור הזה. הוא הולך בכיוון, והוא, כמו שאמרנו, פורמלית הוא יכול למצוא לעצמו את הנירוץ הטוב, שהוא לא אמרו לו. אבל מה קרה ביום השלישי? ביום השלישי כתוב הישאה רואה את עיניו, וייר את המקום ולחום. מה קורה פה? אין כאן אמירה, יש פה ראייה, אבל מי יכול לדבר על ראייה? הרי לא אמר לך אלא מה שרע לך. עובדה שהיה הזמן שהייתה ראייה אצל אברהם. לך לך אשר עליך. אז זאת אומרת, באיזה מקום שהוא, אברהם ידע שזאת שהראו לו. וכאן אבל כך הוא אמר שיגיד לו, במקום יגיד לו נאמר פה ראייה. ובמקום שהיה צריך לבוא דיבור, אמירה לייחד את ההלכה, לראה מה שאומר לך, באה הופעה בחזיון, בחזון הראייה. כן, יש פה איזה וורד חדש גדול, כי במקום אמירה בראייה, מה קרה? כי כבר עלתה הנשמה למקום העליון, אשר שם כל ההשגות מתאחדות. וגם הדיבור בראייה, כל שאר ההופעות הרוחניות, עומדים הם בתפוסה אחת. גם בחוויות האנושיות הנורמליות יש לעיתים שיש שיתוף של ראייה ואמירה. אתן לכם דוגמה. סיפר לי דוקטור רפניק, מי שהיה שר הדתות בשלבים מסוימים, יש לו הרבה זכויות פה, הבניין, בדחיפה של הבניין וכו', היה איש מימי גדול. משה דיין היה יהודי שזלזל בהרבה הרבה יהודים, כששרים היו מבלבלים את המוח בסביבת הממשלה, הוא היה משרפט לעצמו כל מיני קשקושים. כשבא רק התחיל לדבר, הוא היה מניח את האדם, צריכים לשמוע מה שהיא מדברת. אמר לי הבן של משה דיין בישיבה, שאמר לו אבי, בוא נביר, לא ידע בדיוק את ההבדל בין שבת ליום כיפור. כשבאו ההתראות ביום הכיפורים בבוקר, שעומדת לפרוץ מלחמה, אז היא רצה לכנס ישיבת ממשלה. אבל אמר, אי אפשר להזמין את ברפי, זה יום כיפור, לא יבוא. היא לא ידעה כמובן שלנסוע בשבת יותר חמור מיום הכיפורים. וכאן היה ברור. ברפי מתבטא שאם היו מזמינים אותו בישיבת ממשלה, הייתי שומע את האינפורמציה שראש אמ"ן מסר, הייתי מכריח שאם יפרצו ראשונים למלחמה, אפשר היה לחסוך את אלפי הקורבנות. אני רק מראה לכם את הקליבר של האיש הזה. הוא היה בשואה בליטא, הוא היה בקונגרס הציוני שבוע ימים לפרוץ המלחמה, וכשמלחמה עמדה לפרוץ, הוא חזר הביתה לבית הוריו, בוורשה. והוא זה שגילה את הדרך להציל יהודים דרך יפן, זאת אומרת, לקבל רשיונות מעבר, עברו את סיביר לאורכה עד לבלוריסטוק, ואז הגיעו ליפן. מתפרד את השיעור אצל המזרים גופיק, אצל הסבא של הרבנית נמצא, במשיבת מיר, אמר להשיג את השיעור, לעשות לעלות לרכבות. כשקראו אותו, רבי לא בא להלוויה. הוא אמר, הוא חייב בשם ישיבת מיר, שהוא הציב אותה. כל ישיבת מיר, היום על 4,000, תלמידיה, אם מכוח מה שהוא אז לא עשה. אז פעם הוא סיפר לי איך הוא השיג את הרישיון עם הקונסול היפני. הוא בכלל היה הייתי אומר גם דימן, אבל הוא היה מאוד מאוד לא מדבר בצורה רבית. גם בעברית, גם בעברית, הוא היה אילוי, הוא באמת לא היה מהר. אז שאלתי אותו, איך דיברת עם הקונסול היפני? אתה יודע אם אמרת? אז הוא כבר הבין אותי, הוא צעק באנגלית, הוא הבין אותי כבר. זאת אומרת, עזוב אותי איך אני ניסחתי את זה. זאת אומרת, החום, הדחיפה שלי לדבר, אני מדבר, הוא הבין אותי כבר. זאת אומרת, יש מקומות, בשביל זה אחת הדוגמאות, איך אמירה וראייה הם מתאחדים. זאת אומרת, כשאתה רואה לפניך את הנסיבות, מה אני חושב לשמוע את המילה, איך הוא? ואז כל ידע איך לשחזר מה הוא אמר. אבל ישנם מצבים, זה מצבים פסיכולוגיים. כנראה כאן מדבר על מצבים מוכנים, שגם אמירה הזאת, יש חידה. אולי חידת כל החידות של העולם שלנו. מהי הלשון הנבואית שהנביא שומע? האם כתוב חזון ישעיהו? חזון זה ראייה. הוא שומע קול, אם אני עומד על יד הנביא, עם תי פחים משוכלל, אני יכול לקלוט את הקולות שהוא שומע, בוודאי שלו. זה שפה מיוחדת שהקדוש ברוך הוא מדבר, וזה רק המועדון האקסקלוזיבי של הנביאים. אז, וישא עיניי ויראה. אז מה? הוא היה לו משקפיים טובות, הייתה לו משקפת יותר טובה. למה הוא משתמש במילה? ביסוד הזה של ראייה. והרי בן ארבעה אמרו, ונאמר כמה כל הנאמרות, לא יודעו. אני חושב שמי שלא אמר את החוויה הנביאית, לא יודע לתאר אותה. כי זה בדיוק, תנסו לחשוב, איך אפשר להסביר לעיוור מלידה את ההבדל בין כחול לאדום. דבר כל כך פשוט, בעיני מרות, אי אפשר לזה. ותגיד לו זה יגיד. כמו שאתה מבין שיש דבר נוקשה ודבר גמיש, כך יש הבדל. נו, זה אותו דבר. למה יש עם הקרופייטון? זאת אומרת, אתה לא יכול לבטא את הדבר בצורה המדויקת שלו. כי אין טרמינולוגיה לדברים האלה. אי אפשר להסביר לעיוור מלידה את ההבדל. תחשבו על איזה תרגיל. כי בטבע הוא לא יכול, זה דבר שקשור לראייה. הנביא הוא שומע את זה בקולות מיוחדים בעניין. זה גם כן לא נכון, אבל אין לי ברירה אחרת. אז אני משתמש בדבר שדומה לדבר הזה. אז באיזה מקום שהוא, לשון מיוחדת של הנבואה, אין לה ברירה, אז אני משתמש בדברים. בדרגה הזאת באמת יש איזושהי התאחדות בין אמירה לבין ראייה. אז כשהנביא אומר, מה היא מטבע הלשון הנבואית על נבואות? כה אמר השם. מה פירוש כה? תרגמו לי. כמו. תגיד לו, מה זה כמו? קראת לו, מה יש? אני אומר לו, כמו שם. המילה כמו זה לא זהות. למה הנביא אומר, כה אמר השם? כי אני לא יכול לומר לך בלשון ששם אמר לי. אני הנביא מתרגם. אני אומר לך, כמו. כשכתוב בספר שמות, שהקדוש ברוך הוא אומר לאהרון ולמשה, אהרון אחי חיי נביאיך. מה אומר שם מוגלוס? יהיה מתוג ימנך. הפירוש של המילה נביא מתרגם. אהרון אחיך יהיה נביאיך, אהרון אחיך, הוא יתרגם. כה אמר השם. זה רש"י מפורש. הרש"י הזה הוא בראש פרשת מטות. בראש פרשת מטות. זה הדבר אשר ציווה השם. אומר רש"י, כל הנביאים כולם מתנבאו בקור. משה רבנו מתנבא בזה. זה שקוף. זה קור, זה כמו. אני חושב יש מינוח נוסף לזה בחז"ל. ההבדל בין תגובת משה לתגובת כל הנביאים האחרים. אספקלריה מהירה. מה זה אספקלריה? תראי, מראה, איך המראי עובד כזכוכית, ומאחורי הזכוכית יש גוף עקום. בין אם זה נייר כסף, בין אם זה פת שחור, משהו כזה. ואז מה אתה רואה? תראה את עצמך. אז חסידים אומרים פה גורם מוסרי אמיתי, כשאתה מסתכל על העולם, ויש מחיצה של כסף, אתה עורר רגע את האינטרס של עצמך. זה כמובן חוף מלא, אבל גפית מאוד. המחיצה הזאת זה הגוף. המחיצה הזאת זה המגבלות של הנביא. אז הנביא שומע דבר דומה. אנחנו אומרים, כה אמר השם, אני לא מציע לומר לכם. אנחנו לא יכולים להבין, אבל זה כתוב פה בפרשה. אברהם אבינו לא חיכה עד שיאמרו לו, כי הוא הגיע למצב כזה שהוא שמע את דבר השם ובוויה את המקום הרחוק. אני קורא אותו. אמנם מה שהופע ביום השלישי, שבא אור הקודש למרום עוזו, זאת אומרת, זה הגיע למקסימום, ובמקום שהיה צריך לבוא דיבור, אמירה, לייחד את הדיבור, על אחד הערים אשר אומר אליך, באה הופעה בחזון הראייה. למה? כי כבר עלתה הנשמה למקום העליון אשר שם כל ההשגות מתחתו, וגם הדיבור והראייה, ככל שאר ההופעות הרוחניות, עומדים הם בתפוסה אחת. האמירה הייתה בתכונת ראייה. אני אומר לך במקום שאתם מבינים בנו. אתן לך דומה. דומה. אנחנו הולכים. בואו ניקח עוד פעם דומה טראגית. שלושת החבר'ה האלה שופים, לא יודע איך הם נכנסו שם במכונים. ובוודאי החוטפים עומדים להם על הראש. ואחד רוצה לומר לחברו, הוא לא יגיד לו, הוא עושה לו בעין איזה רמיזה איזה, הוא מעביר לו מסר. אז מה, אתה רואה איך אפשר לדבר בלי מילים? הוא אמר לו משהו, אמר לו מכתב, הוא אמר לו, אני רוצה לדמות, איזה רב רצה לומר לו, מסתדל לברוח, לתכנס משהו. אז לא, הוא ידע שכל מה, ברמיזה, כשאתה עושה איזו פעולה מיומנית, כשאתה במקרים מסוכנים אז אתה קריצה בעין וכו' וכו'. מי שמקורב עם חברו, לא צריך לדבר פה במילים, הוא מדבר פה ברמיזה, בקריצת עין, באיזו פעולה. אז הוא אמר לך, הוא אמר לי, לא שמעתי אף מילה, הוא לא יצא לומר לך. אז אתה רואה שגם בעולם שלנו, בסיטואציות מסוימות, ראייה ממלא את המקום של אמירה. עכשיו תכפיל את זה פי אין סוף, ואז יש לך את האמירה והראייה בחוויה הפנימית הזאת. האמירה הייתה בתכונת ראייה, והראייה הקדושה החזיונית הנגועית כל כך חדרה ונמשכה והתמזגה בנשמה הקדושה, לבושת האור האלוהי של האבא איתן, הוא כמובן נשתמש בו במליצה, אז על אמור מה שכתוב בתהילים, מזכיר לאיתן האזרחי, זה אברהם אבינו, ברמב"ם בהלכות עבודה זרה, פרק א', כיוון שנגמר איתן זה, בפיוטי האגדה, האגדה גם של הספרדים, איתן, איך, איך?
בזכות איתן יציאה
יום לצדים גדולים? עוד פעם? בזכות איתן יציאה יום לצדים גדולים? כן, 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 אז כמה מקומות יש שהכינוי של אברהם איתן, המלא אור קודש עליון, על שעיניו, גם עיני הבשר הם נעשו לנושאי האות הנבואי, העיניים שלו ראו נבואה, ועד אשר עדיין לא בא קרוב אל המקום מפואר, מלא אור הקודש. הוא לא יצא להיות כבר חובר הריתוק הקדוש אשר קשר את הנשמה העליונית העליונה לפעת הקודש אשר למקום אשר כבר עלה במעלתו המתחברת וגלויה לפניו באופן שאי אפשר כבר לסמנו על פי הסמן החיצוני הטבעי שלו בתור הר החדרים כי מה מקום? השאלה היא טוב, אז היה צריך איזשהו לראות את ההר ואמר לו החדר מה שהוא אמר עליך במקום האב, אז הוא המקור. זאת אומרת, זה כבר קיבל, אז לא יודעים אם... זה כבר לא מקום, זה כבר דבר עוד יותר עמוק, אין לי מילה אחרת לומר אותו. אי אפשר לסמנו ולומר, על פי הסימון החיצוני הטבעי שלו בתור הר, כי הרי הוא אמר לך דארי, כי מה מקור, המקום המיוחד של ריכוז כל קודש בחיים, בעולם ובהוויה מתקשר עמו, כן? זוהי נקודה ארכימדית. זוהי הנקודה המיוחדת במילה. כשאני משמש במילה נקודה ארכימדית, מה זה? עכשיו
נקודת...
מה זה? למה קוראים את זה? למה קוראים
את זה? המשולה,
המשולה אחת, ולא את כל העולם הנקודה.
כי היה... מתמטיקאי ופילוסופי ואני ארכימדס הוא אמר שהוא יכול להזיז את כל כדור הארץ אבל תן לו נקודה מחוץ לעולם כי מה היה הבעיה? הבעיה אם אני נמצא בתוך העולם איך אני יכול להזיז את הארץ אם אני מבחוץ ואני יכול להזיז אותו אוקיי, אז היום אנחנו כבר יכולים להיות מחוץ לעולם אבל זה נקודת אטמוספירה אני אעזוב את זה עכשיו נקודה כזאת מרכזית קודם נקודה ארכימדית. הנקודה שארכימדית חיפש והיא הקובעת את כל המערכת. מקום, אותו מקום, יש לו כאילו משמעות טריטוריאלית, אבל למעשה, מה אמור היה להתרחש באותו מקום? לצאת מתוך העולם. זה המקום, זוהי המנהרה שמבעלה יכול להשתחל מחוץ לעולם. אז הוא אומר, הוא קורא לו מקום, מפני שזה המקום שהוא... אני כבר אולי פעם אמרתי לכם, יש באורות הקודש ניסיון להסביר משהו על גבול המדע הקוסמולוגי, זאת אומרת, מה אנחנו יודעים על הקוסמוס. זה למעשה רש"י, זה רש"י ביומה. למה נקרא שמה אבן השתייה? שמשם מושתת העולם. אנחנו מכירים מצבים שונים בפיזיקה. מוצק, מוזל, אוורירי. העולם היה רוחני, והוא ירד מדרגה, הוא ירד מדרגה. ניקח לדוגמה. יום קר מאוד, ואתה ניגש לחלום, ואז פתאום הוא מתכסה באימים, ואחרי כמה רגעים האימים האלה הופכים למים. זאת אומרת, בנפיחת הרוח שהוצאת מהפה היה גם יסוד מימי, אלא הוא התגלה מהאימים מסוימים. העולם היה המחשבה הרוחנית, הוא יתגלגל ויתגלגל עד שנוצר החומר, האפר. והנקודה הראשונה של האפר הייתה הר הבית, הייתה אלון השלילה. אז יוצא שאם אתה רוצה לעשות את הדרך הפוך, לך למקום של אלון השלילה, ומשם נפתח לך ארובה, נפתח לך מנהרה על האינסוף. זה מקום, לכן זה המקום. והמקום המיוחד שמתאר את האינסוף הזה. כתוב במשנה, 10 קדושות הן. ארץ ישראל קדושה, ערים מוקפות חומה, ירושלים, דיברנו על זה, יש מעגלים, מעגלים, והנקודה, הנקודה הפנימית, זה אבן השתייה. מה פרוש של קדושות זה עולם הלמדו שאתה מבקש להתקדם בעולם הרוחני? לך, 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 עד לנקודה הפנימית הזאת. אם אתה הולך ומגיע לשם, למה כהן גדול? עבודת כהן גדול מתמקדת באבן השתייה, כי זה המקום שבו רוח וגוף נפגש ביחד. זה המקום שבו הפיזיקה והמטאפיזיקה. זה המקום שאתה פורץ את גבולות החומר. לכן הוא קורא לזה המקום. המקום המיוחד של ריכוז כל קודש בחיים, בעולם ובים מתקשר מאוד. ביום השלישי וישא אברהם את עיניו, וירא את המקום מרחוק, ראה כבר הוד הכבוד העליון, המעולב בענני ערפל, לרדת בלב בני אדם ולחיות המדעי. מה ראה? ראה ענן קשור בעין. כאן יש לכם עוד פעם דוגמה שכבר ראינו אותה קודם, ובקעצי עולם. מה הביא אותו? לכתוב את הקטע הזה. הוא ראה את המקום. מה היא כמובן הבעיה? הבעיה בפשט. הרי הוא לא יודע, זה המקום הזה. יש איזה מסורת ערבית שאיך הוא ראה את המקום הזה. והמון הנציב, בחורשה. בחורשה, כשתייל את העם. אז אני אקרא שם, התיילת, אני קורא את הילת
המון הנציב.
תיילת המון הנציב. היו זמנים שהייתי נוסע לשם, שם, פנר ושם, שם, יש... ההסבר שלי להגדה הערבית הזאת, שאתה גם מן הדרום, אז כל הזמן, למעשה, הר הבית הוא בנקודה נמוכה מן המסלול. עובדה היא שכשמשכו מים בימי אורגוס, בבריכות שלמה, נניח, מהדר לגוש, מהדר לחברון, אז המים... זה התוכנית ההנדסית המופלאה של אורגוס, הוא משתמש במורד המתון כדי לדאוג שהמים יגיעו. אז כשאתה הולך משם, עדיין אתה לא רואה את ההר, כל מיני ערים שלפני זה מכסים אותי. אבל כשאתה מגיע לשם, רואים פה דברים בחוץ. כשאתה עומד בטיילת, אז בינך לבין הר הבית יש רק מורדות. אז שם אתה רואה את זה. המסורת הערבית אומרת שכאן זה המקום שהוא קביעה את המקום ברחוב. זה היה ביום השלישי. אז מאיפה הוא ידע שזה הבית להר הזה? הוא חזר, הוא בא ענן קשור על ההר. מה כתוב בתחזית מזג האוויר אחר הפרסום? ערפילים והמעמקים. ערפילים, ערפילים הם. הם אומרים את שהוא ידע. הנהגים, יש ערפילים למישור החוק, יש בפשטות, יש לעיתים שיש יום מעונן או מזג אוויר לא צלול, אז יש הר גבוה, ואני חושב שבלונדון, באמריקה, הדברים מעשים בכל יום, שראשי עניינים בקומות העליונות, קשה לראות, יש עננים שמתקשרים שם. כמובן, מהו הענן בתורה? כי בענן נראה על הכפות. היה רוגז על בני ישראל, פנו אל המדבר, נראה עמוד, השם נגיע בעמוד ענן. משהו שמסתתר, משהו מחוסה. משהו שיש לו. אתה רואה שיש שם משהו, ואתה לא יכול... משה ניגש אל הערפל הזו שם האלוקים. הערפל לא יודע מה שם. כן? אבל עמוד ענן מביא פה קורה משהו. ענן קשור עליו, חז"ל התכוונו לומר, וירא את המקום מרחוק, מה הוא ראה? הוא ראה ענן קשור עליו, הוא ראה איזה טכני, הייתי יכול גם לצלם את זה. אני לא זוכר שהזדמן לי פעם להיות הברון הנציב ולראות ענן קשור בהר הבית. אבל תסתום ביום אמונה, או ביום שיש הרבה עננים, יכול בהחלט להיות שיש שם דבר כאילו. אבל הסיפור של זה בענן אומר, אברהם מבין שכאן מסתתר משהו. הוא ראה משהו אפשר לראות, הוא ראה ענן קשור עליו. אז זוהי דוגמה פעם נוספת, איך קושי בפשט הסתדר לו עם המדרש ואיך הוא למד פשט במדרש הזה. טוב, עכשיו יש לו בעיה. יש לו בעיה שהוא הולך עם חבורה של אנשים.
הוא רואה את הענן קשור בעם, והוא הבין על פי מה, איזה
חכם. מי שרואה ענן קשור על ההר, הוא כבר יודע מה זה שם, שזה הוא צריך לראות. הוא הבין שהקדוש ברוך הוא מחכה לו שם. הוא הבין שכאן הוא מסתתר באיזה מקום.
איך
הוא
הבין
שדווקא הענן
זה
הרי אותי? אתה יכול להיות במדרש של אברהם, אני לא, מה אתה שואל אותי? אני יכול להגיד לך איך אברהם...
מה הוא רצה להגיד עם עמוד הענן? שזה מסמן משהו?
עמוד הענן הוא סימן טכני חיצוני, אבל במקרה שלפנינו הוא מסתיר משהו. הענן מסתיר. למה חז"ל לא אמרו שהיה שם עמוד אש? עמוד ענן זה ביטוי ובאמת דוגמאות בתורה הרבה פעמים. ויפנו אל המדבר והנה עמוד ענן. עמוד הענן זה... עוטר אור כסלמה. מה זה? הגדול הזה הוא עטוף. הוא עטוף במשהו, אתה רואה אור. ופה הוא היה עטוף, אני לא יודע מה ש... עצם העטיפה מידע שיש משהו מסתתר מתחת לעטיפה. אז יש לו עכשיו בעיה. למעשה הם ארבעה אנשים. ארבעה אנשים, עצם העובדה הזאת, שאברהם אבינו, למרות שההליכה עם הנערים לא הייתה בציבורי, ולא הייתה מכוונת, מה זה סתם הסטטיסטים האלה? אז זה ראינו כבר בעמוד פעיבר, בביקור ראינו, בעמוד פעיבר, למטה. והעיקר יש לנערה איתו ואת יצחק בנו, כי הרגיש את חשיבותה של הפעולה הקדושה הזאת. ולבד של, ולא רק שלא נפל רוחו בקרבו, למעט על ידי זה משגגע אפילו קצת, מה זה ראינו מכובד? בואו נשמע על ה... שאחד חפוץ ללכת, כשיש איזה משהו מאוד טראומטי. הוא לובש את החליפה, הוא מסדר את העניבה, הוא רץ! במאמר המוסגר, בעיר העתיקה של פעם, כולם היו שומרי תורה, שומרי שבת, היו כמה מסכימים. אז באו אמרו לרב זוננפלד, שהוא היה אף פעם בעיר העתיקה, אמרו לו שבבית לא עניינו מבשל בשבת. לפעמים מטפלים עובדת העירייה, באו להגיד לו, הוא תפס את החלוק שלו, רץ! בעל הבית ראה בחלון, שהוא רץ, ומישהו רץ אצלו בבית. אז נתנו לי, פרץ את הדלת. ‫הוא עושה את עצמו פני דם, ‫הרבה, ככה מנהג, ‫מרצים בבית, בלי לצעוק. ‫אם אני אגיד לך את האמת, ‫שמעתי שיש פה שריפה, ‫שיש פה שריפה לא שאני מנוסים בעיר. ‫אז הוא התחכם בכללך, מה זה? ‫כשיש הליכה למעמד כזה, ‫אז צריכים ללכת, ‫הם מנהגים, צריכים ללכת למה הן מצוקצקות? אז הוא אומר, גם דברים, אני חוזר לעמוד מהזרים המקובלים אומרים, אלא שלקח את שני נעריו המיוחדים בכבודו ולשמשו באופן המרחיב את הדעת. זאת אומרת, זה שהוא לקח את האנשים, זה היה חלק מהטקסיות. חלק מה... היו זמנים, אני זוכר חלק קצת מהם, ש... כמו למשל נשים שאלגנטיות הולכות עם כפפות, לבנות, לא, לא בשביל הכל, אלא בשביל האלגנטיות. אז הדברים היו הולכים עם מקלות. מקלות של בריגדיר בריטי, אתה רואה את הפעם, לא ראיתם לא בריגדיר ולא בריטי. הקצינים הבריטיים היו דרך נימוס הולכים עם מקלות, ומקלות כזה אלגנטי. בדרך כלל היה שם אותו ככה, שכף ככה הולך, כשהיה עולה בו, אנחנו לא היה הולך ככה. מקל דרך כבוד. רובם של מקלות ההליכה היום הם מקלות של סקיינים. אבל יש מקום שהיו הולכים עם מקלות, אני חושב שאפשר לראות את זה ודאי עוד היום באנגליה, בריטלורדים, משהו כזה. הזמנים שמחולי ישיבת חברון, בתחילה היו הולכים עם שתי כמה, היו הולכים גם עם מקלות כאלה. כי זה היה דוגמה של בחור אירופאי. בחור אירופאי היה, אז זה באמת היה לפני הרבה הרבה שנים, כשהיה, היו הולכים עם גן, אולי היה לו אפשר לראות, בתוך המגבד, יש לה מגבד סרט, ונראה לי שבקוראים אלגנטיים, יש בתוך הסרט מוצא קטנה. ואיזה קרה, אתם לא חופשים לי באוזן. בישיבה שהיו עושים שיחות על העתידה, כתוב במדרש, אני מספר על מר הקומה, כתוב במדרש של יצחק, זה מדרש שיצחק עוד הסבר, שבשלב מסוים יצחק שואל את אבי, היה עשה לעולם. הוא חזר מר הקומה שאל, היצר הרע בא להסיט אותו. אז הוא אמר לו, תשמע, בן תחור שלך זה ישמעאל, אתה זוכר שקיבלת מאמא שלך איזה כובע, עם איזה, יש המילה יוונית שמשמע איזה מצטעצות כזה. אחרי שאתה עולה להקדה, אז ישמעאל יורש אותך, הוא יהיה לו את הכובע הזה. אז מיד ביום רצחק לביו יעשה לעולם. זה ניתוח פרוידיאני חזק מאוד. יצחק מוכן, בישיבות, בני המושר היו עם זה, זה. הפדרל, פדרל זה נוצה. נוצה קטנה במגבד, זה שהסית את יצחק, הרי ישמעאל יקבל את זה, ואולי אחרי זה. דברים חמורים, אני עוזב את זה, רק השימוש הזה בא, ההליכה הזאת בפקלו, בבטוח, זה מראה שהוא לא חפוז, הולך לנוץ. העובדה שאברהם לקחת את שני נעריו עמו, זה היה חלק מהשלווה. הוא הולך, הוא יודע למה הוא הולך, אבל הוא מבקש להישאר אלגנטי עד הסוף. זו ההופעה שלו, תמיד הוא עולה בצורה כזאת. הוא לא מפוזר, דעתו לא מבולבלת עליו.
הרב, אולי הם סחבו את העצים, כי
אברהם שהוא... עוד
פעם? אולי הם סחבו את העצים, אברהם
הביא... כתוב היה זה מה ליצחק, לא כתוב. הפוך. יצחק היה מוכן לדבר על זה. על כל פעמים שלא כתוב שהם היו...
נושא כלים,
הם היו כמו נושא. אמת, אמת, אמת. אז חז"ל שאלו על המצחים שניים, אז חז"ל הוא שאיש חשוב לא יוצא לדרך בלי שניים. מדוע? אם לא נצטרך לשירותים, אז נשאר לבעל.
אבל הוא עם יצחק, אז הם שלושה.
יצחק הוא חברות השלו. אתה מתאר לך את נתניהו הולך לבעל, את שמעון פרס, אני אומר, אנשים בני ימים הולכים לבעל. אפילו גם אם הוא נוהג ברכב, אז בדרך כלל חוץ מהנהג יהיה לו את השליש שלו. מתחשק לו לקנות איתו, מתחשק לו לכוס מים, אז הוא מבקש מריח אנשים. אבל אנחנו נדעת לומר שאברהם היה מאוד רגוע בשבוע. זה היה בדרך לרציה לדרך. עכשיו אנחנו חוזרים, אז הם הולכים עכשיו, ורואים כבר את המקום. כל עוד שלא רואה את המקום הזה. והשאלה, הייתם צריכים, מה לעשות עם החברה האלה? אברהם לא הייתה לא רע. מותר להם להשתתות בזה או אסור להם להשתתות בזה? זה חוויה אינטימית פרטית שכל אדם זר מפריע לה או לא? מה אמרו חז"ל? איך? בהקשר לפסוק. כתוב בפסוק הזה כתוב היה את המקום מרחוב. ומה כתוב אחר כך? ויאמר אברהם אל נהר, מה הקשר כמובן לפי מדרש חז"ל?
שאל
אותם אם הם רואים את הענן. חז"ל אמרו, כיוון שוירא את המקום מרחוק, הוא היה בשביל ראה את הענן, אז מה הוא התכוון לומר? זה הבוחן. אם הם רואים את הענן, סימן שהם גם כן במדרגה רוחנית מסוימת. אם הם לא רואים את הענן, חמור! שוב לחתור, גם החמור לא רואה שום דבר. זאת אומרת, כשחז"ל דרשו עם הדומה לחמור, אז פתאום אנחנו, למה, איך נערים הולכים לדם? מה עושים מהם? מה עושים מהם חמורים כאלה? אז הוא אומר, יש לכם ראייה חמורית. אז אין לי טענה לכם, אבל אתם לא יכולים להיות שם. אתם לא יכולים להיות לראות רוחניות שרופה כשיש אפשרות לראות ואתם לא רואים קדימה, מה אתם אומרים? לכן ביומר אברהם מנהרה עשו לכם פה עם החמור, אני בנה ואחד טוב נשאר בן אשו לא לכם. וכמובן שזה פסוק מלא קשיים.
הרב אולי הוא רצה לבדוק אם הענן הזה באמת משהו רוחני או סתם משהו טבעי, אם הם רואים את
זה. זה יפה מה שאתה אומר, אפילו שהוא גם קצת חליף, אבל שהוא ראה דבר רוחני זה פשוט.
אולי הוא לא ידע להבין אם זה רוחני או שזה לא טבעי.
אם השאלה אמרה קודם, לפחות אני לא אמר שזה כן משהו טכני שכולם רואים, השאלה היא מבחינים שזה משהו מיוחד. אז הוא בא ואמר, אולי הוא בא ואמר להם, האם אתם רואים, האם יש משהו מיוחד לפניכם?
התשובה לשניכם זה עם רמב"ם במורה הנבוכים. רמב"ם במורה אומר, זה שאלה. מאיפה הנביא יודע שבאמת השם מדבר איתו? אולי נדמה לו שהשם מדבר איתו? אותם? אולי יש לו חוויה, אולי יש לו אפילפסיה, אולי יש לו רעים. אותם?
בעתידה.
אתה זוכר, אתה לא זוכר.
לא, לא רוצה.
הנחת היסוד של הרמב"ם. כשהנבואה באה לאדם, היא באה בעוצמה ודאית כזאת שאדם לא מתאים לספק. אני יכול לסבך אותך ולבלבל אותך. אתה דרך תחשוב שאתה לא קיים? תשים עליי פס, תרטולל, אתה מרגיש שאתה קיים? אתה צריך הוכחות בשביל זה. אפילו כל חכמי העולם יראו שאתה לא קיים את הספק. אתה מרגיש שאתה חש. הנבואה שבאה לאדם באה בעוצמה כזאת שהנביא לא מתאים לספק. וההוכחה היא מהנדבת, אלא הוא לא מדבר על זה.
אבל הרבי שמואל לא הרגיש את זה נבואה בהתחלה.
לכן אמרו חז"ל שמואל טירון בנבואה היה, הוא לא יצא לעזר, הוא לא טירון. בגלל הנקודה שאתה אומר, אז אמרו חז"ל שמשמואל הייתה חוויה נבואית ראשונה, אז הוא לא ידע מה זה. אז אבנים, זה היה הספק, מכאן ואילך נפטר לספק. וזה היה מדובר בקולו של אבים נדמה לו. זה היה... אתה צודק מאוד, כי המקרה של שמואל זוהי נקודת הדרישה בין היותו נער בין היותו נביא. והמקרה רק מופז לנו לחוויה שמתרחשת בלבו, אבל אין לנו מילים להבין את זה, כי רק מילים. על כל פנים זה היה ניסיון שבאמת אי אפשר, על כל פנים יש בפסוקים הללו הרבה מושגים בעזרת השם לדבר עליהם.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.